לכולם ולכולן, אתן ואתם מאזינים לעוד פרק מרנין של לשחק עם העובדות. אני רחלי וקס, משדרת אליכם בשידור לא חי בכלל מירושלים הקרירה, והיום יש לנו פרק רומנטי במיוחד של הפודקאסט. אני הולכת לדבר על Love Letter, משחק קליל וחביב שעוסק בחיזור, ובעיקר בניסיונות לגבור על השחקנים האחרים. ודרך המשחק הזה אנחנו נציץ לעולם ההוקו קיצ'י ורומנטי ומקסים של מכתבי האהבה. אני אדבר בקצרה על המשחק ועל העולם שלו, ואז אני אספר על עולמם של מכתבי אהבה מימים עתיקים ועלה לאורך השנים, וגם קצת על מה שעומד בבסיס שלהם, במהות שלהם, וכמובן אני גם אקריא קטעים מתוך כמה ממכתבי האהבה הגדולים בכל הזמנים, בעברית ובכלל, שהם בעצם מספרים לנו סיפורי אהבה גדולים מהחיים. אז מוכנות, מוכנים, הכינו את הטישו ואת הבונבוניירות, כי הנה אנחנו מתחילים. אז במשחק Love Letter אנחנו משחקים את מחזריה של הנסיכה. כל אחד ואחת מאיתנו רוצים לכבוש את לבבה של בת המלך האחת והיחידה, וכדי שזה יקרה, אנחנו רוצים שמכתב האהבה שלנו, יענו ה-Love Letter שלנו, יגיע אליה. הבעיה היא שחוץ מאיתנו יש לנסיכה עוד מחזרים, הלא הם השחקנים והשחקניות האחרים, שגם הם מעוניינים בה. כן, כן, אנחנו בסיפור הקלישאתי של המאבק לזכייה בבחורה. בטח כי, לא יודעת, יש לה כסף או משהו, ויוקרה וכוח, בכל זאת נסיכה צריך לזכות בה. בכל מקרה, אז כדי להביס את המחזרים האחרים, אנחנו שולפים קלפים ומשחקים קלפים. הקלפים האלה הם עושים פעולות, בעצם כל הקלפים במשחק הם אנשים מחייה של הנסיכה, כולל היא עצמה אגב, וכל איש או אישה כאלה של הקלפים עושים משהו קצת אחר. הם יכולים נגיד לגרום לשחקן אחר להחליף את כל הקלפים שביד שלו, אם יש לכם את קלף הנסיך. או לאפשר לנו להסתכל בקלפים של שחקנית אחרת מהמשחק, אם יש לכם את קלף הכומר. וכשאנחנו משחקים נכון בקלפים שלנו, אז אנחנו יכולים להוציא מסיבוב מסוים את המתחרים שלנו. עכשיו, בסוף כל סיבוב יש מנצח או מנצחת אחת, שאלה יכולים להיות מי שנשאר אחרון ולא הועף על ידי השחקנים האחרים, או מי שיש לו את הקלף עם הערך הגבוה ביותר בסוף הסיבוב. והמנצח או המנצחת האלה בסיבוב זוכים לשלוח מכתב אהבה לנסיכה. המכתב מגיע אליה ומזכה את מי שכתבו אותו בכישרון ו... לא יודעת, התחנפות רבה, במעט מאהבתה של הנסיכה. אגב, בהתאם למוטיב האהבה, התוכלו לנחש איך קובעים מי מתחיל במשחק. ובכן, מי שהיה מתוך השחקנים הכי לאחרונה בדייט, הוא זה שמתחיל. עכשיו, המשחק הזה, Love Letter, הוא חלק מז'אנר של משחקים, שבהם הפעילות העיקרית שלנו היא לא מול הלוח או המשחק, אלא מול השחקנים והשחקניות האחרים. יש לא מעט משחקים כאלה, מקו וסיטדלס ועד, למשל, סיקרט היטלר, משחקים שבהם כולם משחקים נגד כולם, או קבוצה אחת נגד השנייה, או כולם נגד אחת. הרבה מהמשחקים האלה, כולל בתכלס Love Letter, הם מה שנקראים משחקי מסיבות, party games. אלה משחקים שמיועדים להרבה אנשים, כאילו, לא יודעת, כמו שיש במסיבות. אם אנחנו רוצים לשחק משחק אסטרטגיה כבד, לרוב נשחק אותו בשלושה או בארבעה, גג בחמישה, במשחקים מסוימים שזה מתאים. ככה יש מקום וזמן לכל אחד לחשוב בלי שזה יעייף את האחרים. ויש מקום על הלוח גם לכולם, במשחקים שבהם זה רלוונטי, שזה רובם. אבל במשחקי מסיבות יכולים לשחק בכיף חמישה או שישה או יותר, בלי שזה יעכב את המשחק או יהיה צפוף. ככה המשחקים האלה בנויים בעצם. הם בנויים ככה שהרבה אנשים יכולים ליהנות מהם בו זמנית, ובניגוד להרבה מהמשחקי אסטרטגיה הכבדים, יש בהם לא מעט אינטראקציה חברתית בין השחקנים. Love Letter, אגב, בגרסה המוקדמת יותר שלו מ-2012, היה מיועד לעד ארבעה שחקנים, ובגרסה החדשה יותר מ-2019, הוא מיועד לעד שישה. אולי מישהו שם הבין שהאופי של המשחק מתאים יותר כמשחק מסיבות, כלומר, גם ליותר אנשים. בשתי הגרסאות, אגב, הוא עובד הכי טוב בארבעה, אבל בגרסה החדשה הוא ממש סבבה גם בחמישה או בשישה, ובשתיהן, אגב, הוא סבבה גם בשלושה. הוא משחק קליל מאוד, כמו שאולי כבר הבנתם, הוא מתאים גם למתחילים ולמי שלא רוצים לחשוב ממש המון, והוא גם קצר יחסית, הוא יכול לקחת כולו בכיף גם 20 דקות. ודרך התמה הספציפית של המשחק, שמדברת על עולם קלאסי יותר של נסיכות וחיזורים מלכותיים, Love Letter מכניס אותנו אל עולם שבו מכתבי אהבה משחקים חלק אמיתי בחיזור, שבו יש להם תפקיד חשוב ביצירת וקידום אהבה. וזה משהו שלאורך ההיסטוריה ובמידה מסוימת עד היום, בהחלט לא היה מוגבל אך ורק למשחקי קופסה. קשה להגיד מה בדיוק היה מכתב האהבה הראשון בהיסטוריה. אנשים תמיד אהבו, והם כנראה בערך מהמצאת הכתב כתבו את זה. אני כן יכולה לומר שאחת הדוגמאות העתיקות ביותר למכתבי אהבה, היא מכתב שמופיע בהגבתה פורנה, שזו יצירה שמתוארכת למאה התשיעית לספירה, שהיא מספרת על האל קרישנה, שהוא אחד האלים החשובים בהינדואיזם. מי שכותבת את המכתב הזה היא הנסיכה רוקמיני, שגם היא אלה, והוא מיועד לקרישנה. והיא כותבת: הו אתה, היפה ביותר בכל העולמות. שמעתי על תכונותיך. יודעת אני שכל מי שמקשיבים וכל מי שאל תוכם נכנסת דרך הפתחים שבאוזניהם, יסוריהם מוסרים מגופם על ידך. עבור בעלי העיניים, המראה של יופייך הוא ההגשמה המלאה של מטרת חייהם. לפיכך, ללא כל בושה, אני מקדישה את תודעתי לך. עכשיו, בהמשך ההיסטוריה, ככל שהשפה והכתב התפתחו, גם מכתבי האהבה התפתחו. כשצעד עיקרי בהתפתחות הזאת היה בימי הביניים, יחד עם ההתפתחות הכללית של אומנות כתיבת המכתבים. מכתבי אהבה הפכו לפחות רשמיים וליותר יצירתיים, יותר מלאים במטאפורות ובתיאורים ובהשוואה של האהוב או האהובה למשהו שהוא הוקו משהו. והיו למכתבי אהבה כמה מאות טובות ויותר של שנים שבהן הם כיכבו. בימינו קצת קשה להבין באופן מלא באמת את הקונספט של מכתבי אהבה. היום נדיר שאנחנו יושבים וכותבים בעריכות מדם ליבנו מכתב לאהוב שלא ראינו מזה חודשים ושנים, שנמצא הרחק הרחק ושאנחנו יכולים רק לדמיין מזיכרוננו העתיק את פניו. היום נעשה עם האהוב שבלונג דיסטנס שיחה בזום או בפייסטיים, אפילו בתדירות גבוהה, לא יודעת, כל יום, או נשלח להם הודעות כמה שנרצה בחינם. היום גם יש הרבה פחות סיבות להיות רחוקים מאוד מבין או בת הזוג לתקופה ארוכה, וגם כשאנחנו כן רחוקים, הרבה יותר קל לנו, לא יודעת, לטוס אחד לשני מאי פעם, אנחנו נתראה סטטיסטית הרבה יותר. ואפשר לומר שהנוחות הזאת העלימה את האומנות של הכתיבה שבאה מהשתוקקות שאי אפשר להגשים, של פריסת הרגשות במלוא עומקם על דף, והיא החליפה את כל זה בוואי, הבחור שאני יוצאת איתו שלח לי לב אדום ולא סגול הפעם, איזה רומנטי זה. אבל פעם, למכתבי אהבה היה מקום של ממש. זה היה בעולם רומנטי של אהבות בלתי מושגות או רחוקות. זה היה בעולם שבו לכתוב כמה אני אוהב אותך היה רחוק מלהיות מפדח. אבל גם בימינו, מכתבי אהבה לא נעלמו לגמרי. גם הם עברו יותר לאימיילים ולכל אפליקציות ההודעות והמסרים השונות. יש אולי מי שזוכרים מה-90s, תור הזהב של הקומדיות הרומנטיות, את הסרט יש לך הודעה, You've Got Mail, סרט שבו כוכבי הקומדיות הרומנטיות הנצחיים, טום הנקס ומג ריין, הם משחקים שני אויבים במציאות שמתאהבים דרך התכתבותם הממוחשבת. זה אגב היה חידוש לסרט מ-1940 בשם החנות מעבר לפינה, שבסרט ההוא גם יש שני אוהבים שמחליפים ביניהם מכתבים רומנטיים ולא יודעים שהם מין אויבים כאלה במציאות, רק ששם הם שולחים אחד לשנייה מכתבים אמיתיים על דפים ובתוך מעטפות וכאלה. ואגב, למי שזוכרים ולמי שלא, בשנת 2000 השתוללה באינטרנט תוכנה זדונית תולעת בשם I Love You, שהיא פגעה במעל 10 מיליון משתמשים, לא פחות. שזה היה בעצם מייל, קיבלתם בתיבת דואר שלכם, ושאליו היה מצורף קובץ שנראה כמו קובץ טקסט, ונטען במייל שזה מכתב אהבה שמיועד במיוחד אלייך. רק שמי שפתחו את המכתב נפגעו מהתוכנה, קבצים אקראיים פשוט נמחקו מהמחשב שלהם, כולל קבצים די חשובים, זה היה די קטסטרופה, וכמו נגיף טוב, גם I love you שלח את עצמו לכל מי שהיה בפנקס כתובות שלכם במייל, והגיע ככה רחוק. ואז עוד ועוד אנשים נדבקו בתוכנה הזדונית הזו. כי מה לעשות, לטוב ולרע, קשה לנו לעמוד בפני מכתב אהבה שמיועד אלינו. טוב, דיברנו מספיק על מכתבים בכללי, הגיע הזמן לשמוע קצת מילות אהבה. וקשה לבחור מכל מכתבי האהבה אי פעם רק קמצוץ, אבל בואו נתאם קצת. המכתב הראשון שאני אספר לכם עליו נכתב על ידי מיכאל ברנשטיין, שהיה מורה יהודי רוסי להנדסת חשמל ואהובה הגדול של המשוררת רחל. וזו הייתה חתיכת אהבה. רחל ומיכאל נפגשו כששניהם למדו באוניברסיטת טולוז בצרפת, והם התאהבו עד מעל האוזניים. למעשה רחל כתבה למיכאל את זמר נוגה. התשמע קולי, רחוקי שלי, זה הוא. והוא אכן היה רחוק. כשרחל עזבה לישראל, הוא עדיף להישאר בנוחות האפרוריות שלו ברוסיה. וכך מיכאל כתב לה ב-1922. ריה, יקרה שלי, רחוקה שלי, למה אשווה את שמחתי כשאני את קרבתך? מכתבך, השורות המתפרצות, הנמרצות, מביאות אליי את ריח פרחי הציפורן שלא קמלו, את משב הרוח מעל ראשנו, את עקבות הכוכב הנעלם, ריה. כמה חלמתי במשך השנים הארוכות והקשות על שמחה זו, בקורון הרכבת הקר, בטיול ביער, ולעיתים, בעומדי במהלך השיעור, הופיע פתע דמותך לנגדי. על המכתב הקודם שלה הוא אומר, הוא היה בקבוק שהושלח מאונייה טובת לעבר החוף הרחוק. והוא מוסיף, מה ערך כל העבודה שלי לעומת השמחה של קרבתך? כאשר אני זוכר ורואה דמותך את קצוות השיער המרדני, שומע את קולך המהדהד בי וכל כך רוצה להשיב לך בנשיקה הזכורה לי כל כך. הרי זו קרן האור שהגורל מעניק לי. והוא מסיים ואומר, אהובה, מכתבי חרי הם השיר של חיי, ואולי בכל זאת ניפגש. אבל בסופו של דבר הם לא נפגשו שוב מעולם, ורחל נפטרה בגיל 40 משחפת, רווקה וערירית. חבר'ה, לא לפספס אהבה. המכתב הבא נכתב בסוף שנות ה-40 של המאה הקודמת על ידי הציירת צילה בינדר, והוא מיועד ללא אחר מאשר נתן אלתרמן. אלתרמן היה נשוי לשחקנית רחל מרקוס, אבל במקביל הוא ניהל, החל מ-1939, רומן שכולם ידעו עליו עם צילה בינדר. וזה לא קל להיות האישה האחרת לבד על הגג, גם אם כולם יודעים, ועל זה היא כותבת במכתב הזה. היא כותבת, אלתרמן שלי, כן, היא קוראת לו אלתרמן, מה לעשות לגעגועים שלי אליך? מה לעשות לאהבתי, והיא מתחדשת יום יום, רגע רגע? האם יהיה לי הכוח לשאת והיא גדולה וחזקה ממני? הרי לעולם אשאר בצד, לעולם לא תהיה שלי, לעולם לא אוכל לגהץ לך כותונת, והרי בשבילי זה היה שיא האושר. והיא ממשיכה ואומרת, לא נחוץ לי דבר מלבד אהבתך, אין דבר העושה עליי רושם, ואין הדבר המוכשר במשהו לעורר את התלהבותי בלעדיך, ואיתך הכל. ובסוף היא אומרת, יקירי, אינני יכולה לחיות, אני רועדת מגעגועים, אני עצובה מאוד ואולי מרוב אושר. הרי אני על ידך, הרי אתה הולך לידי, יושב איתי, כועס על לא דבר ואולי לפעמים גם אוהב. תעזור לי. המכתב הזה הוא אחד מאוסף מכתבים שהם כתבו זה לזו לאורך הרומן שלהם, הרומן המשיך עד שאלתרמן נפטר ב-1970. וכשהוא נפטר, צילה, הציירת כאמור, הפסיקה לצייר. הבא שנדבר עליו נכתב על ידי מרסל פרוסט, מגדולי הסופרים הצרפתיים במאה ה-20. הוא מוכר בעיקר בזכות זה שהוא כתב את בעקבות הזמן האבוד, על הרשרש דו טאם פרדו, שזו סדרה של 7 רומנים, חלקית אוטוביוגרפיים, שהיא הפכה לקלאסיקה. פרוסט היה יהודי והומוסקסואל, שנמצא כל חייו עמוק בתוך הארון, בקשר לשניהם, אבל מכתב האהבה שאני הולך לספר עליו לא נכתב לגבר, אלא לאימא שלו, ז'ין וייל פרוסט. זה בעצם פתק שהוא השאיר על שולחן המטבח בבית שלהם כשהוא היה בן 31, והוא קצת מבלבל. המכתב מתחיל ב... אימא ליקרה, איני מסוגל להירדם, על כן אני משאיר לך את הפתק הזה, כדי שתדעי שאני חושב עלייך. אני כל כך רוצה, אני כל כך להוט, להיות מסוגל להתעורר באותה שעה שבה את מתעוררת, ולשתות בחברתך את קפה הבוקר שלי. ההרגשה שהשינה שלנו וההתעוררות שלנו מתפרסות על פני אותן שעות, יכולה להסב ואף תסב עונג כה רב בשבילי. אחר כך הוא מפרט על איך הוא לא הצליח להירדם, כי הוא לא הצליח למצוא את הסיכה של התחתונים שלו, והוא ממשיך ואומר, אני מבלה את הלילה במחשבות על תכנון החיים שיתאימו לרצונך, קרוב אלייך פיזית בכך שאחיה על פי לוח הזמנים שלך, באותם חדרים, באותה טמפרטורה, לאור אותם העקרונות, בהסכמה הדדית, אף על פי שלמרבה הצער, הסיפוק נאסר עלינו כרגע. והוא מסיים את המכתב ב-1,000 נשיקות אהבה. כן, קצת מוזר כל הסיפור הזה, והוא כמובן מראה לנו עד כמה פרוסט היה קשור בחבל הטבור לאימא שלו. למעשה, אחרי שאימא שלו נפטרה ב-1905, הוא לקה באסתמה ופרש מחיי החברה בפריז. ולסיום, בואו נדבר קצת על אחד ממכתבי האהבה המפורסמים ביותר בשפה העברית, שהוא גם הפך לימים לשיר שכתבה ממנו מירית שם אור, צביקה פיק הלחין ויורם גאון שר. אני מדברת על המכתב שכולל את המילים 1,000 נשיקות לך אהובתי, שהמכתב הזה נכתב ב-1910 על ידי אבשלום פיינברג ממחתרת נילי. ובמכתב המאוד רומנטי הזה מתחבא גם מסתורין. לאורך השנים, רבקה אהרונסון, ממשפחת אהרונסון, מנילי, טענה שהמכתב הזה נכתב אליה, והיא נחשבה באופן מסורתי לארוסתו. אבל בהמשך התגלה שהמכתב נכתב בכלל לפני שאבשלום ורבקה נפגשו, אז זה פחות אפשרי. יש כל מיני השערות מהנמענת של המכתב, מצרפתיה מתבוללת נשואה שאבשלום פיינברג הכיר בפריז, דרך אחות רחמנייה שטיפלה בו ביפו, ועד שרה אהרונסון, אחותה הגדולה של רבקה, שיש החשד שגם איתה היה לו רומן, בחור הרפתקן ומרובי אהבות הוא היה אבשלום פיינברג. יכול להיות שאחרי שאבשלום ורבקה נפגשו, הוא החליט להקדיש את המכתב הזה אליה, גם אם הוא לא נכתב בשבילה במקור. ואחרי שהוא נהרג, בגיל 27, בהתקלות עם בדואים באזור רפיח, רבקה אהרונסון לא נישאה מעולם. הוא כותב במכתב. 1,000 נשיקות לך, אהובתי. כך גומרים האוהבים את כל המכתבים של אהובותיהם. הם כותבים, 1,000 נשיקות לך, אהובתי. כך מתחיל אני את מכתבי אלייך, אהובתי, ומה מאוד מתאווה אני לנשקך, 1,000 נשיקות, אהובתי. והוא מפרט ביצירתיות ופיוטיות איך הוא היה מנשק אותה. ראשית כל הייתי שם נשיקה גדולה על מצחך הלבן, כמו קשר באמצע המצח, ומהנשיקה הזאת היו יוצאות הרבה נשיקות אחרות בעיגול, על המצח הזך ועל הטלטלים השחורים. רבקה הייתה ג'ינג'ית, אגב. כמו כותרת של נשיקות, כמו ששמות למען הטיפות היפות, מחרוזה של פנינים. ואחרי כן, הייתי לוחש לך בשני פרחי צדף ורוד, אוזנייך, שני סודות קצרים ומתוקים, שהדם מצלצל עד אמצע הלב. והוא ממשיך ומפרט עד שהוא מגיע לנשיקה האחרונה, הנשיקה האלף, אבל הוא כותב... אבל השמיים אינם בעד עיניי החוטאות, האור איננו בעד שפתי הטמאות, הארציות הסובעות, ועל כן תצרב נצח הנשיקה האי אפשרית הזאת את שפתי, ותעיק עד מוות את חזי התאב. אכל דאגה, כי הוא מסיים את המכתב הזה ב... ובכל זאת, 1,000 נשיקות לך כוכבי. אז בנימה רומנטית בלתי נגמרת זו, מסיים לו עוד פרק של לשחק עם העובדות. כאן, מעבר ללבבות ולפיוטיות, אני היא רחלי וקס, ו... אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי הפודקאסט בכל יישומוני הפודקאסטים שבכל הסמארטפונים, תעשו עקוב או יירשם או פלוס או מה שכתוב אצלכם, ובואו ותעשו לייק בפייסבוק לעמוד הידוע רחלי עושה דברים, ובואו גם לאתר רחלי עושה דברים, יש שם את כל הפרקים של הפודקאסט ואת כל מה שאני עושה באופן כללי, חפשו רחלי עושה דברים בגוגל, או הקלידונה רחלי.me, rachelie.me, בתיאור הפרק יש לינק לקניית המשחק, Love Letter, ליצירת מכתב אהבה אמיתי משלכם, פשוט קחו דף ועיפרון, קצת השראה, אני מקווה שכבר סיפקתי לכם. בחודש הבא אני אהיה כאן כרגיל עם עוד פרק, אני אדבר בו על דברים פחות רומנטיים כנראה, אני אדבר בו על דברים מעניינים בטוח, ולא, אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז, בינתיים, שיהיה לכם רק טוב, נחמד ונעים ורגוע באמת. תודה שהזנתם לי ושאתם ממשיכים להזין, תבואו שוב, ביי ביי ולהתראות.